כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. אנחנו רוצים להתחיל בזאת סדרה של כ-10 שיעורים בנושא אליהו נביא, דמותו של אליהו כפי שהיא מתוארת לנו בפרקים בספר מלאכים, החל ממלאכים א' פרק י"ז ועד לעלייתו של אליהו בסערה שמיימה במלאכים ב' פרק ב'. דמותו של אליהו הנביא אולי יותר מכל דמות אחרת מלווה את עם ישראל לדורותיו. למרות שאנחנו מזכירים כמובן את האבות בכל התפילות שלנו, אבל יש באליהו משהו מיוחד במסורת של עם ישראל כמי שנוכח עם עם ישראל באמת יותר מכל אדם אחר. אנחנו יכולים להזכיר את ברית המילה, שאנחנו מדברים תמיד על אליהו מלאך הברית, עמוד על ימיני ושמחני, כמו שאומר המוהל בברית המילה. אנחנו מזכירים את אליהו במוצאי שבת, בפיוטים ובזמירות, ובאופן מיוחד, באגדות עם ובסיפורים, אנחנו תמיד מוצאים את הביטוי על התגלות של אליהו הנביא, ומישהו שהתגלה אליו אליהו הנביא. ובאמת אפשר לומר שאליהו הוא הדמות הבולטת ביותר בנוכחות שלה בתוך עם ישראל, בתפיסה ההכרתית של עם ישראל לאורך הדורות עד עצם היום הזה. והשאלה שאנחנו רוצים באמת לבחון זה מדוע אליהו דווקא הוא הדמות הזאת. ובאופן מיוחד השאלה שנדון בה בעזרת השם בשיעור האחרון תהיה הניגוד בין דמותו של אליהו כפי שהיא מוכרת לנו כדמות שתמיד באה לעזור ולסייע, כפי שהיא מוכרת לנו במסורת, לבין דמותו של אליהו כפי שהיא מתוארת לנו בתנ"ך. ובתנ"ך עצמו אליהו הוא אולי בדיוק ההפך ממה שהוא מתואר במסורת. ואנחנו נראה במהלך הפרקים שאליהו מוצג ו... לא, כבר חזל עמדו על כך, לא דברים חדשים, שאליהו הוא דמות של אדם שהוא מקנה, כפי שהוא בעצמו אומר, מקנה להשם אלוקיו, דמות של אדם שאוחז במידת הקנאה, בקנאות, ואנחנו יודעים שישנה הסתייגות מסוימת מהתנהגות בצורה של קנאה. ועל הפער הזה בין דמותו של אליהו בתנ"ך לבין דמותו של אליהו כפי שהיא מתוארת במסורת, אנחנו נרצה לעמוד בסיומה של סדרת השיעורים הזאת. אבל קודם כל נצא ונבחן את הפרקים עצמם, נראה את דמותו של אליהו כפי שהיא משתקפת מכמה מספר הפרקים הלא גדול שיש עליו בתנ"ך, ואחרי זה נעבור לדון בשאלת היחס בין התיאור הזה לבין המסורת. אבל היום, את השיעור הראשון בסדרה, אני רוצה לא לדבר כל כך על אליהו, אלא לענות על השאלה למה אליהו. והשאלה למה אליהו תלויה בהבנת התקופה שבה אליהו חי. כידוע, אליהו היה נביא בממלכת ישראל, ממלכת ישראל בלבד, וככל הנראה, אולי גם לעניין הזה נראה בסוף שיש איזושהי הסתייגות מסוימת, אבל באופן כללי אליהו הוא נביא של ממלכת ישראל. והשאלה היא מדוע דמות שכפי שנראה בהמשך, דמות רבת עוצמה, דמות עם קנאה להשם ומאבק גדול מאוד בכל נושא של עבודה זרה, מדוע דווקא כעת בשלב ההיסטורי הזה שבו עם ישראל נמצאים בו, מדוע היה צורך בדמות כמו של אליהו הנביא שתהיה ותצא נגד האירועים שמתרחשים. ולכן השיעור שלנו היום באמת נקדיש לרקע שיש לנו בתנ"ך לימים עד שבהם אליהו הנביא מופיע ועד להופעתו הפתאומית של אליהו הנביא, כדי להסביר על מה ולמה יש צורך בדמות כזאת פתאום של נביא כל כך מרכזי ומשמעותי שלא היה כמוהו מימי שמואל הנביא. אז נזכור, אם אנחנו נמצאים במלכים א' פרק י' ז', אנחנו נמצאים בתקופה של לאחר פיצול הממלכה, אחרי מותו של שלמה, כאשר העם ישראל נחלק לשתי ממלכות, בעקבות חוסר רצונו של בנו של שלמה, רחבעם, לשמוע לעם להיות, להתחשב יותר בקהל, כתוצאה מזה עם ישראל מורד ברחבעם, וממליך על עצמו את ירובעם בן נבט, ורק שבט יהודה תומך ברחבעם. אז המאבק הזה שבין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, הפיצול הזה מתחיל בימי רחבעם וירובעם, ומאז הפיצול הממלכה אנחנו יכולים לראות תופעה ברורה שמבדילה בין מלכות יהודה לבין מלכות ישראל. בעוד שבממלכת יהודה ישנה שושלת קבועה, שממשיכה למעשה עד סוף ספר מלכים, עד חורבן הבית הראשון, כאשר בשלב הזה, אחרי מותו של רחבעם, מולך בנו אביאם, ואחרי מותו של אביאם, בנו עשה, ויהושפט, שני המלכים שמבחינתנו נזכיר, נעצור עד לתקופתם, עשה ויהושפט. לעומת זאת, בממלכת ישראל, אנחנו רואים בבירור תופעה של חוסר יציבות מובהקת, ואנחנו גם יכולים לראות את הקשר הברור ממה היא נובעת, וזה בגלל שמלכי ישראל מאכזבים וגורמים להתרבות של עבודת השם בדרך שלילית או עבודה זרה, ולכן בזאת אחר זאת, בזה אחר זה נשמדים בתי מלוכה. המלך הראשון ירובעם, שהיו ממנו ציפיות גדולות, בסופו של דבר הרי שהוא עושה את שני העגלים, אז בימי בנו נדב עולה בעשה בפרק תתבב על נדב ועל בית ירובעם, והוא משמיד את כל בית ירובעם ולא משאיר כל נשמה לירובעם עד השמידו. אז מתחיל בית מלוכה חדש של בעשה, וגם בעשה היו ממנו ציפיות שמתוארות בפרק תתזיין, בתחילת פרק תתזיין, שבו יהוא בן חנני הנביא אומר לבעשה, יען אשר הרימותיך מן העפר, ואתנך נגיד אל עמי ישראל, ותלך בדרך ירובעם, ותחתי את עמי ישראל להכיסני בחטאותם. כלומר, אני גם ביחס לבעשה, אני הרמתי אותך מן העם, כלומר, משהו דומה לירובעם, אבל גם אתה המשכת בדרך ירובעם, והחטאת את עם ישראל בעבודה זרה, לכן הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירובעם בנבט. אז באמת בנו של בעשה בשם אלה מולך בסך הכל שנתיים, ואז כושר עליו זמרי והורג אותו. זמרי שר מחצית הרכב. אז אם כן, יש לנו כבר את ירובעם ונדב בית מלוכה אחד שנשמד, אחריו בעשה ואלה בית מלוכה שני שנשמד, התופעה הבעייתית בחוסר היציבות הזאת שיש בממלכת ישראל מגיעה לשיאה באמת בימיו של זמרי. זמרי שהשמיד את בית בעשה והורג את אלה בן בעשה ולא משאיר שום שריד לבית בעשה, אותו זמרי מולך כמה זמן באופן ממש מגוחך, נאמר בפסוקים על זמרי בשנה, אני קורא פרק תזיין פסוק תתוו, בשנת 27 לעשה מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצאה. כלומר, עד כדי כך שמלוכה שם מחזיקה מעמד שבעה ימים, וזה מגיע למציאות מאוד בעייתית בהנהגה של מלכת ישראל, והמציאות הבעייתית הזאת מגיעה עוד יותר לשיא, כאשר גם ממלכת ישראל כשלעצמה מתפצלת לשתי קבוצות. אני קורא בפרק ט"ז במלכים א', פסוק כ"א, אז יחלק העם לישראל לחצי, חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עומרי. כלומר, אנחנו בעצם נמצאים במציאות של שתי ממלכות בתוך ישראל, כאשר אנשים נלחמים זה בזה, ונאבקים זה בזה, ובסופו של דבר נראה שממלכת ישראל מדרדרת מדחי לדחי. אבל דווקא בנקודה הזאת מתרחש תפנית מאוד בולטת, והיא היא הרקע לסיפורו של אליהו. דווקא ברגע הזה שממלכת ישראל נראית במצב כל כך עלוב, נאמר, ויחזק העם אחרי, אשר אחרי עומרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימו תבני וימלוך עומרי. מכאן ואילך ישנו מלך, שישנה הכרעה במאבק בין תבני בן גינת לעומרי, מת תבני, עומרי מולך, ומי עומרי מתחילה התמונה להשתנות בצורה ברורה, ומתחיל בית מלוכה חדש בישראל. מה אנחנו יודעים על עומרי? אז נקרא את הפסוקים בפרק ט"ז פסוק כף ג', ובאופן כללי מכאן ואילך כל מקור שאני מצטט זה בספר מלכים א', אלא אם כן אנחנו אומרים משהו אחר. בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה, מלך עומרי על ישראל 12 שנה, בתרצה מלך 6 שנים. וייקן את ההר שומרון מאת שמר בחיקריים כסף, ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה, על שם שמר אדוני ההר שומרון. התמונה שמתוארת לנו כאן עד עכשיו, בשני הפסוקים שקראנו, מבטאת דמות חיובית למדי של המלך, בהחלט מלך בעל עוצמה, שקונה עיר בארץ ישראל, והופך אותה להיות עיר הבירה שלו. העובדה הזאת שיש לנו כאן תיאור של אדם שקונה קרקע בארץ ישראל, את הר שומרון, ומצוין גם הכסף שהוא משלם, זה תופעה מאוד מעניינת, כיוון שהיא מצטרפת לשלושה מקומות נוספים בתנ"ך שמצאנו מישהו שהוא קונה קרקע בארץ ישראל. בסך הכל יש לנו 4 סיפורים בתנ"ך על קניית קרקעות בארץ ישראל, ויש מכנה משותף מאוד מעניין לכל 4 המקומות הללו, בכלל בלי קשר לעצם הקנייה. איפה עוד מצאנו אנשים שקונים כסף בארץ ישראל? אז כמובן, שקונים קרקע, סליחה, בארץ ישראל, ושמצוין הכסף שהם שילמו תמורת זה. אז קודם כל, כמובן, אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף, כמו שמופיע בתחילת פרשת חיי שרה. גם יעקב קונה את חלקת השדה בשכם במאקסיטה, שוב מדובר על קניית קרקע ושוב מצוין הסכום המדויק. והשלישי שבהם זה דוד שקונה את גורן הרבנה בירושלים בכסף שקלים 50, כמו שמתואר בסוף ספר שמואל ב'. הדבר מעניין שהתנ"ך מדגיש תמיד את המחיר, ובזה הוא בעצם מבטא את היותו כמעין שטר ראייה לקניית הקרקעות הללו, ושמדובר פה בקרקעות שעליהם לא ניתן לערער שהן שייכות לארץ ישראל, כיוון שיש עליהם קניין ברור עם סכום כסף ברור ששולם עליהם. ובאמת הזכרתי את המחנה המשותף מקודם, זה נקודה מעניינת מאוד, שהמחנה המשותף ל4 הערים הללו הוא שכולן היו ערי בירה בישראל. דוד קונה קרקע בחברון, שהיא הייתה הבירה הראשונה, אברהם קונה קרקע בחברון, שהיא הייתה הבירה הראשונה של דוד. דוד קונה את גורן הרבנה בירושלים, שהיא כמובן עיר הבירה של עצמו. יעקב קונה את חלקת השדה בשכם, כאשר שכם הייתה עיר הבירה הראשונה של ירובעם בנבט. כל ממלכת ישראל התחילה משכם, שזה היה המקום שבו היה ירובעם בנבט. רצו בהתחלה להמליך שם את רחבעם, אבל ירובעם בונה את שכם ומתיישב בה. והנה לנו הקרקע הרביעית שנקנית בארץ ישראל, הקרקע שקונה עומרי, והקרקע הזאת, שהוא הר שומרון, הוא בונה, אכן, כמו המקומות הקודמים, גם כאן הוא בונה את שם העיר, והוא יושב, הוא בונה את העיר על שם שמר, אדוני העיר המקורי, וההר נקרא שומרון, והוא יושב בשומרון, והעיר שומרון היא עיר הבירה שלו. העובדה שעומרי מצטרף לשלושה אנשים מאוד מכובדים, אברהם אבינו, יעקב אבינו, דוד המלך, שבנו, שקנו הקרקעות בארץ ישראל, ובסופו של דבר הקרקעות האלה הפכו להיות, הערים הללו הפכו להיות ערי בירה בארץ ישראל, זה שגם עומרי בחבורה הזאת, זה דבר שמעיד על חשיבותו. אם כבר אנחנו מדברים על המציאות הזאת שמשווה בין עומרי לבין דוד כאחד מהשלושה, הרי שאפשר לראות שיש כנראה כוונה מיוחדת של המקרא ליצור איזושהי השוואה או זיקה בין עומרי לבין דוד גם בנקודות נוספות. נזכור שגם עומרי וגם דוד מלכו באופן מפוצל בתקופה מסוימת, ובסופו של דבר הם גברו על המלך היריב. הזכרנו קודם שעומרי בהתחלה מלך במקביל עם תבני בן גינת, ואחרי מותו של תבני בן גינת מלך עומרי על כל ישראל. זה מאוד מזכיר את דוד, שבתחילת מלכותו מלך רק על יהודה, בשעה שבמקביל אליו מלך איש בושת בן שאול על כל ישראל. ורק לאחר מותו של איש בושת הפך להיות דוד מלך על כל ישראל. אז גם הנקודה הזאת מקבילה בין שני אנשים, בין עומרי לבין דוד. ואני רוצה להוסיף שגם מבחינה ספרותית קיים דמיון בין מה שנאמר על עומרי כאן לבין מה שנאמר על דוד. הדמיון הספרותי הזה קשור לעובדה ששני המלכים בנו עיר מלוכה חדשה, ואם קראנו מקודם את הפסוק ומלך עומרי על ישראל 12 שנה בתרצה מלך 6 שנים, זה מאוד מזכיר את מה שנאמר על דוד בשמואל ב' בפרק ה' פסוק ו', שבחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה. כלומר, מתואר במפורש, הוא מלך על זה כך וכך שנים, ועל זה כך וכך שנים. אותו דבר על עומרי, מלך עומרי על ישראל 12 שנה, ותרצה מלך 6 שנים. והעובדה הזאת מצטרפת לכך ששני המלכים קנו את האזור של המלכות שלהם, עומרי את שמר ודוד את גורן הרבנה, מצטרפת למגמה שמראה את עומרי כמלך חשוב ומשמעותי. ובאמת, בית עומרי מצטייר מכאן ואילך כבעל עוצמה, הן מבחינה פנימית, הן מבחינה חיצונית, וכאנטיתזה מוחלט למה שהיה עד עכשיו בממלכת ישראל. מכל המלכי ישראל, התקופה של בית עומרי הייתה התקופה המשמעותית ביותר. 4 מלכים רצופים בשושלת אחת, עומרי ובנו אחאב, ואחר כך בנו של אחאב אחזיהו, ואחר כך יורם, כולם היו מאותו בית. ובכלל, מלכות ישראל מכונה שומרון, ואגב, בכתובות נוכריות היא מכונה בית עומרי. גם בכתובת מפורסמת בשם כתובת מאישה שכתובה בלשון מואבית, אז שם שדומה מאוד לעברית, שם מוזכר עומרי כמי שעינה את מואב זמן רב. כך שמצד אחד אנחנו רואים את עומרי כמלך חזק שמתחיל בית מלוכה חזק ויציב מאוד. ודווקא משום כך בולט הניגוד בין ההנהגה הלאומית החיובית של עומרי לבין התנהגותו הדתית. ויעס עומרי הרע בעיני השם, וירע מכל אשר לפניו, וילך בכל דרך ירובעם בן נבט ובחטאתו אשר החטיא את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבלהם. וזה אם כן הרקע לאליהו הנביא. אנחנו נמצאים לא במאבק מול מלכים זוטרים שמולכים 2 או 7 ימים. אנחנו נמצאים נגד מלאכים גדולים, בעלי עוצמה גדולה ובעלי רגש לאומי חזק ומעשים חשובים עבור האומה שלהם. ואי אפשר לזלזל בהם מצד אחד. ומצד שני, דווקא בגלל זה חמורה עוד יותר המציאות שאנשים האלה עושים הרע בעיני השם, ונאמר כאן על עומרי שהוא עושה להרע בעיני השם יותר מכל וירע מכל אשר היה לפניו. ואם הדברים האלה נכונים לגבי עומרי, על אחת כמה וכמה הם נכונים לגבי המלך שאת אותו מלווה אליהו לאורך כל שנות מלכותו, וזה כמובן אחאב. גם על אחאב נאמר בפרק ט"ז פסוק למד, ויעס אחאב בן עמרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו, כלומר עוד יותר גרוע. אבל אצל אחאב הנושא של עבודה זרה רק מחמיר. נאמר פעם פסוק למד א', ויהי הנקל לכתו בחטות ירובעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו, ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון, ויעס אחאב את האשרה, ויוסף אחאב להחסות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. צריך כאן להדגיש נקודה מאוד חשובה. עד עכשיו, למרות שממלכת ישראל היא ממלכת של חטאים שחטאו וחוטאים, וירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל, בכל אופן, עד עכשיו לא היה מדובר על עבודה זרה בצורה הכי קיצונית שלה. העגלים של ירובעם לא נתפסו כעבודה של אל אחר, אלא כעבודת השם בדרך אסורה. התורה אומרת, תועל לך פסל בכל תמונה, וירובעם בן נבט עושה פסל ותמונה, אבל עדיין העבודה היא עבודת השם, ועדיין כשירובעם בן נבט עושה את שני העגלים, הוא אומר, אלה אלוהיך, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, בדומה לחטא העגל, שלא נתפס כעבודה לאל אחר, אלא כהגשמה של הקדוש ברוך הוא, כתחליף גשמי לקדוש ברוך הוא שאין לו גוף ולא דמות הגוף, וזה דבר שלילי והוא בעייתי, בעם ישראל גם עובד את העגלים, אבל בסופו של דבר, בתת כותרת, נמצאים עגלים, אבל בכותרת נמצא הקדוש ברוך הוא, גם בימי ירובעם בן נבט, וגם בימי עשיית במות וכולי, הכל זה עבודה שנעשית בדרך שלילית, אבל היא עבודת השם. אצל אחאב לראשונה אנחנו מוצאים הכנסה של עבודת הבעל, עבודה זרה של ממש, בצורה ממוסדת למלכות ישראל. מלך ישראל שהולך ועובד את הבעל, ומקים מזבח לבעל בשומרון, בעיר הבירה שלו, ולראשונה בית המלוכה בישראל מוביל עבודה זרה באופן ממלכתי, ויוצר מערכת שלמה של עבודה זרה בישראל. ויחד עם זאת, כשאנחנו דנים בדמותו של אחאב, כפי שאנחנו נראה גם בשיעורים הבאים, גם אחאב הוא דמות לאומית חזקה, אדם שמסור למלכותו, מסור לעמו, איננו מוכן לוותר על כבודו של עמו, ולכן דווקא בגלל שיש כאן מלך מורכב עם כוחות גדולים גם לחיוב וגם לשלילה, זה באמת הסיכון הגדול בהשפעה של העבודה הזרה. ויש כאן לציין שהאישה של אחאב גם היא תופסת מקום מרכזי, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים. וכבר מכאן מהסיפור הזה, מהאזכור הזה, אנחנו יכולים ללמוד קודם כל את חומרת המעשה, שאחאב נושא אישה עם שם כל כך משמעותי מבחינה אלילית, איזבל בת את בעל. את בעל זה כמובן כמו איש בעל, תפשים מתחלפות, ואיזבל זה משמעותה אי זבול, למעשה אישה ששייכת לזבול, שהוא אל כנעני, פיניקי, זה שהניקוד הוא ניקוד איזבל, זה יותר ניקוד שמכוון לגנאי. אבל באופן כללי, איזבל בת את בעל זה שם אלילי מוחץ, ואנחנו נראה בהמשך גם שההשפעה של איזבל הייתה מאוד חזקה על אישיותו של דוד, של אחאב, והיא הסיתה אותו יותר ויותר, עד שהתנך בעצמו מציין את העובדה הזאת, ובסופו של דבר ניתן לומר שהפתגם הצרפתי שרשה לפעם, אני מקווה שאני מבטא אותו נכון, חפש את האישה, נכון באופן מיוחד ביחס לאחאב. אז דווקא אם כן, הממלכה שניצבת לפנינו, שני אנשים חזקים, אחאב ואיזבל, ואחאב שמוסט לעבודת הבעלים בצורה מאורגנת, זה דורש התייחסות מאוד רצינית וכוח מאוד רציני שיעמוד מולו, והכוח הזה הוא מסביר את הצורך בדמותו של אליהו הנביא. וכדי לסיים את הרקע לאליהו הנביא, מוסיף התנך עוד פסוק אחד, שלא מתייחס באופן ספציפי לאחאב, אבל הוא בהחלט בעל משמעות ביחס לאווירה של אחאב. פשוט כתוב שם בסוף פרק ט"ז, פסוק לפני אותה הופעתו של אליהו הנביא, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באווירם בחורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. אנחנו רואים שהפסוק הזה, שלכאורה לא קשור לכלום, הוא באמת בתרגום השבעים, הוא בכלל נמצא בספר יהושע. אבל דווקא משום כך מסתבר שיש כאן עניין מיוחד של התנך, כן להכניס את הפסוק דווקא פה, כדי לומר, תראו איזה אווירה יוצר אחאב. כן, אנחנו שומעים כאן על חיאל בית האלי שבונה את יריחו, בניגוד למה שיהושע אמר. ועיקר הטעם שאסור היה לבנות את יריחו, זה בגלל שהעיר הזאת הייתה חרם וקודש להשם. ומישהו שבונה את העיר, אז הוא בעצם מבטא בזה שהוא כופר ברעיון שכיבוש הארץ היה מעשה בידי שמיים. ולכן אפשר לראות קשר ברור בין חוסר הפחד של חיאל בית האלי לבנות את העיר הזאת, ואולי אפילו יותר מחוסר פחד. יש כאן מין אידיאולוגיה של אדם שלמרות הכללה הידועה של יהושע, שמי שיבנה את יריחו בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה, כלומר שבנו הבכור ימות בהתחלה ובנו הצעיר ימות בצוות הדלתות, ואולי כל הבנים נוספים ימותו תוך כדי, למרות שהוא יודע את זה, חיאל בית האלי, בכל אופן הוא עושה את זה, כנראה שהוא לא מתייחס לכלל, אבל למרות שהוא רואה את בניו מתים, יכול להיות שהוא אומר שזה מקרי, חיאל בית האלי זה מין אידיאולוג קיצוני לאנטי עבודת השם, שלא יכול היה בכלל להתפתח לפני שהוכנסה העבודה הזרה באופן רשמי על ידי אחאב. ובאמת מאוד מעניין שהתלמוד הירושלמי שמנסה למצוא קשר בין הפסוק הזה לבין הפסוק הבא שמדבר על הופעתו של אליהו הנביא, מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו ללכת לנחם את חיאל בית האלי, שכן הוא גברא רבא. כלומר, רק גברא רבא, אדם עם כאלה עוצמות, יכול באמת להקריב את בניו על מזבח האידיאולוגיה הזאת. אבל כמובן גברא רבא באופן שלילי, וזה נכון על אחאב ועל בית עומרי בכלל. ועל רקע כל זה, רקע כל מה שאמרנו, פתאום אנחנו מוצאים out of the blue את הפסוק, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אז אנחנו בעזרת השם נדון בכל הגזרה הזאת של אליהו בשיעור הבא, אבל עצם הופעתו של אליהו ממש out of the blue, בלי שום הקדמה, מי הוא, מה הוא, מי זה אליהו, מאיפה הוא בא, מה הוא עשה עד היום, מי ההורים שלו, מי המורים שלו, מאיפה הוא הגיע, כלום אנחנו לא יודעים, פתאום ויאמר אליהו התשבי. זו דרכו של אליהו, אליהו מופיע בפתע פתאום כדמות אלומה, דמות רבת עוצמה, רבת כוח, ודמותו של אליהו היא הדמות ההכרחית על מנת להתמודד עם תופעה של מלכים שיש להם עוצמות, גם בצד החיובי. אילו היה אחאב דמות שלילית לגמרי, זה אולי היה יותר קל, היו גומרים איתו את הסיפור באיזושהי צורה, הוא היה מת, היה קם מלך אחר במקומו. הבעייתיות באחאב זה דווקא באופן פרדוקסלי, דווקא הצדדים החיוביים שבו. דווקא היכולת שלו להמשיך את המפעל של אביו בבניית הארץ, ואנחנו נראה בהמשך נקודות חיוביות לא מעטות בדמותו של אחאב. על רקע הנקודות החיוביות האלה, הנקודות השליליות הן בולטות וחזקות, ומעצימות את הצורך בדמות בעלת אישיות חזקה להתמודד מול התופעות הללו. אנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא, נדון בצד הראשון שעשה אליהו שקראנו מקודם, הכרזת הרעב והבצורת על ארץ על ישראל.